בעזר השם, נדבר היום את ההמשך של הנושא של תפילה. האמת היא שזה נושא, כמו שהזכרנו כבר, נושא מורכב ונושא מאוד עמוק, בפרט בתפיסה של הראשי ואיך שהוא תופס למייס את המושג של תפילה, זה הרבה מעבר למה שמקובל. יש גם נקודה שמשמע בדברים שלו, שהמציאות של אדם זה צריך להגיע, זה תפילה כל הזמן, כמו שהזכרנו בתחילת השיעור הקודם, להיות במצב של תפילה, להיות במצב של עומד לפני השם ומדבר עם השם, לדבר עם השם בכל רגע בחיים, כל זמן, בכל שלב. יש וורט מאוד יפה שבטללי אוירויס הוא מביא בשמו. למעשה אני לא ראיתי את זה כתוב בספרים של הראשי במקום אחר, אבל כולל לו באיילת השחר העתיר במקום הזה, אבל בטללי אוירויס הרב רובי מביא את זה בשמו, שנים לפני שהתחילו לצאת הספרים, כן? הוא מביא שם וורט כזה, הוא מביא שכשאברום אבינו, יעקב אבינו, שולח שליחים ללובון, מה הוא אומר לו? אם לובון גרתי, סליחה, שולח שליחים לאיסוב, מה הוא שולח לו שליחים? הוא אומר לו, קויסוי מרון, לאדוני לאיסוב, אם לובון גרתי, באיחר עד אוטו. מה זה אם לובן גרתי? אז אומר רשי, גרתי גימטריה תרייג. שאם לובן גרתי ותרייג מצוות שמרתי. אז שאלה ידועה, נשאלת, מה העניין לספר ללובן, לאיסוב, שהוא שמר תרייג מצווס? למה זה נפקא מינה בשבילו? אז מתרצים כבר שזה כיבוריוק היסטורי, יש כל מיני תירוצים. מה הוא התכוון להגיד לו בזה? רבן ליב אומר משהו מאוד מעניין. הוא אומר, בסופו של דבר, כשיעקב אבינו מדבר, הוא בכלל לא מדבר עם איסוב. והוא בכלל לא מדבר עם אף אחד. הוא מדבר רק עם הקדוש ברוך הוא. כולל כשהוא מדבר עם בני אדם אחרים, הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. ולכן, הוא מדבר כל הזמן ברובד כפול. מצד אחד, הוא מדבר עם מישהו שנמצא מולו, אז הוא מדבר בשפה נורמלית, מקובלת. אם לא בונגרתי, בואי חרדו אותו, והי נשאר בחמור, והלכתי וחזרתי, והנה, ואני בא ומבקש אהבוסכו. יש פה כל הדיבור ברובד של הפשט. אבל יש פה כל הזמן, חוץ מזה, גם דיבור נסתר, ברובד הפנימי של הדברים שבהם הוא כל הזמן מדבר עם הקדוש ברוך הוא ורק עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו, עוד פעם, זה מדרגה שמדברים עליה דווקא בספר חסידות, יש את המושג הזה שהשיא של בן אדם יכול להגיע בחיים, זה באמת המדרגה הזאת, שהוא כמו מה שרבן לוי מגדיר כיין כאובינו, שמדבר עם הקדוש ברוך הוא גם כשהוא מדבר עם מישהו אחר. הוא נפגש עם מישהו ברחוב, אז מה הוא מדבר? הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. אתה נפגש עם מישהו ומספר לו על משהו שעבר עליך, אתה מספר לקדוש ברוך הוא מה שעבר עליך. לא רק השולש תפילו איזה קבועיס, שבהם אדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, ולא רק אם באיו לרוצה, אם הוא החליט להוסיף עוד איזה משהו מדילי, כן? להוסיף עוד בקוש לקדוש ברוך הוא. אלא מציאות החיים זה האדם שעומד ניצב לפני הקדוש ברוך הוא כל רגע לרגע. וכל מה שהוא מדבר, הוא מדבר לפני השם. זה דרגה מאוד גבוהה, מאוד מאוד גבוהה, שמציאות של אדם שעומד לפני הקדוש ברוך הוא, והאמת היא שמי שמתבונן לעומק של תפילה, רואה שזה באמת התכלית. אני אומר מראש, נדבר עם נושאים שהם קצת עמוקים, גם לא נספיק, בדרך כלל אני אוהב רק, אתה יודע, לקחת נושא אחד לדבר עליו בשיחה, ולא כמה מדי הרבה נושאים, אבל פה, בגלל שאת הנושא של תפילה אנחנו לא נוכל להשלים, ואם נרצה באמת להשלים אותו זה ייקח הרבה זמן, אז אני מאמין שהנושאים של תפילה עוד ייבלעו בכל מיני נושאים אחרים. אבל היום רק ניקח כמה נקודות עיקריות באבוידה של תפילה, לראות איך חיים את זה, ובעיקר איך מורידים את זה למעשה. יש אחד הוורטים המפורסמים של הראשי ובעניין של תפילה, זה הוורט על נבואה ותפילה, על מיילה של נבואה ותפילה. מי שמאוד מאוד התפעל מזה ומביא את זה בספרים שלו, זה רב שמשון פינקוס. ובשעתו, לפני 20 שנה, אולי אפילו יותר, יהיה הפעם הראשי ולביקור באופקים. וכשהוא הגיע לשם, רב שמשון פינקוס עמד ואומר שהוא לא הולך להאריך, אבל דבר אחד הוא רוצה לדעת, האם זה נכון שהראשי ואמר שהדרגה של תפילה יותר גבוהה מהדרגה של נבואה והראיה מאברום אבינו. הראשי אמר שכן, זה נכון. זה היה, כאילו רצה לוודא את זה, רצה את זה לעיני כל הציבור. מה זה הוורט הזה? למעט זה נמצא באימון לפיתי לסכר בתפילה בחלק א'. הוא אומר, הוא מדבר שם שבתפילה, הוא אומר, כל הזמן יש את החדס. מה הכוונה? אדם בעצם אמור להיות במצב של עומד לפני השם, בכל הזמן. אבל מה? יש עסך הדס, יש דברים שמסיחים, מזיזים החוצה את הדעה של הבן אדם, שהוא לא זוכר והוא לא מודע לזה, שהוא בעצם עומד לפני השם. אבל בתפילה, עצם המילים הרי מזכירים שעומד לפני השם. תפילה זה זמן מסוגל יותר, שאז הבן אדם רואה ומרגיש, הוא חי את זה שעומד לפני השם. זה האמת היא שזה כל הזמן, תפילה מביאה את זה. יש לו עוד שטיקל שרבן עלי מדבר על זה, הוא מדבר על יירה. הוא אומר, יירה, הווידה של תפילה זה עובדי בכל לבבכם, ובירה, יירה זה בעיקרון גם כן תפקיד של בן אדם כל החיים. זה לא רק בתפילה. אבל בתפילה זה בא לידי ביטוי בעיקר. תפילה זה המקום שבו הדברים מתבטאים, הם מתמצים. זה התמצית, זה הסנס של, של הווידה של הבן אדם. הגמורה הרי אומרת, מה זה תפילה? קירום, זולוס, לבני אדם, דברים שעומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם. אומר רשי, כגון תפילה שאוי לו למעלה. לכאורה, אנשים מזלזלים בתפילה? הרי כל אחד שרק מתחיל לשמור תורה ומצוות, אחד הדברים הראשונים זה תפילה. יותר מזה, אפילו הרבה אנשים שלא שומרים תורה ומצוות, אבל הם מתפללים. כי תפילה זה הרי לאו דווקא בנוסח הקבוע, כמו שתקנו חז"ל, אלא כל פנייה לקדוש ברוך הוא בבקשה, זה תפילה. זה קיום מתססי של תפילה, אפילו לפי שיטס, לשיטות, כן, שיש מתססי של תפילה, זה חוץ מהזמנים הקפואים, גם לשיטס הרמב״ם, אדם שנמצא בצרה, ואומר, אדם שעולם שהרמזור לא, עוד לא יתחלף לאדום, שאני אספיק לעבור אותו, כי יהיה מתסס תפילה. כן, למרות שבוא נגיד, זה לא תפילה, ואוי, יש תפילות יותר יפות, אבל זה תפילה. וכבר אדם שאתה יודע, הסיפור הידוע בתל אביב, כן? שהיה מישהו שחיפש חנייה, אומר, ריבונו של עולם, חייב חנייה, חייב, אם אתה מסדר לי עכשיו חנייה מהיום, כל יום אני נניח תפילים. מול העיניים שלו יוצא רכב מהחנייה, יש לחנייה, אומר, לא, בסוף הסתדרתי לבד. ניצר, אבל בסופו של דבר, כשאדם פונה לקדוש ברוך הוא, באיזה בקשה שהיא, זה תפילה. אז לכאורה, תפילה זה כזה, מיילי גדולה, רק האמת היא, שיש דרגות בתפילה, ודרגה גבוהה יותר, והבנה עמוקה יותר, כמה דברים שיש בעניין תפילה צריך לעשות, כל מה שכתוב בשולחן ערוך. אבל כשיודעים את הטעם ומבינים מה שעושים, זה שונה לגמרי. ובכל, יש דרכי מוישה, בציון צדיקי, מביא בשם הרוקח, שכשיחפו אצלי יספלל, יהיה לך לפונוב ג' פסיוס. יהיה לך לפונוב ג' פסיוס. יש עבודה של ללכת שלוש פסיעות, אחור, קדימה, לגשת להתפלל. מה העניין? מאיפה לומדים שלוש פסיעות? משלוש פעמים שכתוב הגושה לתפילה. יש ויגש אברהם, יש ויגש יהודו, ויש ויגש אליהו. ויגש אליהו זה בנבין, שאליהו הנובי זה היה אמור להיות פר, אסטוירה, אבל לא היה השנה. אבל ויגש אליהו, שהוא ניגש והוא מתפלל. כן, הוא ניגש שם כשהוא, ויהי בעלו את המנחו, ענייני השם ענייני, וידעו מה זה, כי היה תו השיבו יצאתי במחרניס, הוא מתפלל. אז יש שלוש לשונות של הגושה, אז כשאדם ניגש לבקש בתפילה, אז הוא ניגש. כמו ששם אתה רואה שיש הגשה קדימה, אז אדם פוסע הפסיעה קדימה. עכשיו, כשויגש יהודו הלך לבקש מיוסף, אפשר להבין מה הכוונה ויגש. הוא עמד מקודם רחוק מיוסף, נכון? ועכשיו הוא ניגש קדימה בשביל לדבר עם יוסף. כמו שהוא אומר לו, ידבר מה עבדכו דבור באוזני אדוני. והליך הרפור בעבדכו. עד עכשיו היה בנינו מתורגמן, הוא בא לדבר איתו בלי מתורגמן, לפי פשט כזה, או שהוא מתקרב אליו בשביל להראות לו, שהוא, יש לו כוח להילחם איתו, הוא מתקרב אליו יותר. יש פה עניין של הגשה, גם אני ניגש לדבר עם מישהו. הוא אומר אבל, הוא מתקרב, אבל ויגש אברום. הוא אומר, צריך להבין, למה הוא צריך לגשת? איזה שינוי היה בין המקום שאברום אבינו עמד לפני כן, שכשעכשיו הוא רוצה להתפלל, אז ויגש אברום ויאמר, מה הוא התפלל שם? הוא בא להתפלל על סדוים, שסדוים תנצל, נכון? אם ייגש עוד פסיעה, מה קורה? אותו דבר ויגש אליהו. אליהו בא לגשת לתפילה, להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, שיוריד אש מהשמיים בהר הכרמל על המזבח, שהוא זבח עליו את הפר. מה שייך פה הגשה? לאן הוא ניגש? אז הוא כותב פה בימלוי פיתה לא סכו, אל כורכוך, שאפילו שהמציאות היא מלוי כל אורץ כבו אלוי, ואיפה שאתה נמצא, יש הקדוש ברוך הוא, האדם צריך בשביל להתפלל, להתרגש ממקומו. לגשת מהמקום שלו, לעשות פעולה שהנה אני מתכונן, החונה לתפילה, לגשת למשהו. כי כעת הוא נכנס למצב יותר גבוה, של ממה שהיה עד עכשיו, עד עכשיו מלוי כל אורץ כבו אלוי, הנכוחות של השם היא בכל מקום. כן? כמו שראינו, דיברנו על זה שבוע שעבר, רק לי חסידו וישמוי, רק רשויים בחוי שחידומו. אז בעצם הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. אבל כעת הבן אדם נכנס למצב שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא פה אל פה. שזה מצב של קירבה. ופה הוא מוסיף את הנקודה הבאה. הוא אומר, יש עוד דעור. אברהם אבינו היה אז באיזה מצב שממנו הוא ניגש. הוא היה במצב של נבואה. הוא מבקש על הצול הסדוי, והקדוש ברוך הוא עונה לו שהוא לא ישחיס אם ימוצו שם צדיקים, וכל הדיבורים הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. מה זה דיבורים עם הקדוש ברוך הוא? מצב של נבואה. לכאורה, מה ההתקרבות הכי גדולה שיכולה להיות לאדם בעולם? שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה הקרבה הכי גדולה שיש. מצב של נבואה, שהקדוש ברוך הוא מדבר דרכו, אומר לו דברים, הוא מדבר עם השם, הקדוש ברוך הוא עונה לו. ובכל זאת, כשזה מגיע לתפילה, אז יש ויגש אברהם. הוא ניגש. כי אפילו מהמצב הזה, יש מצב יותר גבוה, וזה המצב של תפילה. וצריך להתקדם ממצב של נבואה למצב של תפילה. זה משהו שהוא הרבה הרבה מעבר לנבואה. עוד פעם, אנחנו לא יודעים מה זה נבואה ואין לנו מושג מה זה. אז כל וחיים שאנחנו לא מבינים מה זה תפילה. זה קירום זולוס. כמה שזה גדול, ככה זה מזולזל. ולכן אין לנו שמץ אבונה מה, איזה דרגה אפשר להגיע בתפילה, ואיך אדם יכול לעלות ולהגיע למדרג לא נתפסות, פשוט באמת לא נתפסות במערכת שלנו. לא עובדו בכל לבבכם, למה זה הרבינו בחיי כותב את זה בפרשת עקב, כפיתל י' פוסק י' ג', לא עובדו בכל לבבכם, או ידיעונו בכאן שהתפילו למעלה מן הנבואה. יש דרגה של קרבה לפני הקדוש ברוך הוא, למעלה מן הנבואה, עומדים רגליים ישרות, כמו המלוכים, קיצור, יש עבודה רצינית ודרגה גבוהה מאוד של להגיע בתפילה. עכשיו, אבל מה קורה פה בעצם? כשאנחנו מסתכלים אפילו על הסיפור הזה של אברהם אבינו, נכון? אברהם אבינו עומד, מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, מה הוא מבקש? שהקדוש ברוך הוא יציל את סדויים, עמורו, אדמו, צבויים ולושה, נכון? חמישה ערים שבהם הקדוש ברוך הוא בא עכשיו, שלח את המלוכים בשביל להפוך אותם, ואברהם אבינו ניגש ומתחנן ומתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אולי ימצאו 50 צדיקים, לא ישחיס בעבור ה-50, 10 בכל עיר בסדר. ואז הוא מוריד אותו ברמה ל-9. מה יהיה? 9 בכל עיר עם צירוף, והקדוש ברוך הוא יצטרף. הקדוש ברוך הוא בסדר, אני אצטרף. אל יחר להשם, ועדיו רוח הפעם, הוא מתחנן, הוא מבקש, ממש מסכן את עצמו. אל יחר להשם, זה בעצם, כי היה פה מקום לכעס, כשאדם מנדמד, אדם, כן, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ואז הקדוש ברוך הוא אומר בסדר, 40, 30, 20, 10. פורס מהעשור לא יביקש. פורס מהעשור לא יביקש. אבל הוא מבקש עד 10 אנשים, ו9 הוא כבר קיבל, 9 וצירוף. הוא מבקש, הוא הצליח או לא הצליח? הדוגמה של תפילה שאנחנו רואים שעברו הוא מתפלל ומתחנן ומתפלל ומתחנן. מה הוא פעל? מה הוא הצליח? מה התוצאות של התפילה הזאת? סדויים נהפכה? נהפכה. צויר ניצלה? לא בגלל זה, זה בגלל הבקשה של לואית, נכון? לואית מבקש, הנה העיר הזו, יתקרוי ולא נושמה, ואם ייצור, אז עדיין עיר צעירה, הבנות שלה לא מספיק, לא כל כך הרבה, אם אולתו נושמה, הוא תכי נפשי, והנה נעשה סיפונך לגלל הדבר הזה, זה לא בגלל התפילה של אברהם אבינו, מה שצויר ניצלה. אז מה ניצל? כלום. הוא התפלל והתפלל והתפלל ושום דבר לא קרה. יש באמת מהלך, אני לא זוכר מי אומר את זה, שיש רוצים לטעון שלואית ניצל בזכות התפילה של אברהם אבינו. זאת אומרת, למרות שאתה רואה שהמלוכים, כן? המלוכים הגיעו לפני כן, הרי היו 3 מלאכים אצל אברהם אבינו, ואחד מהם הגיע גם להציל את לואית. הרי שתי ימה ויקומו המלוכים וילכו סדו עמו, ואז אברהם עידנו עומד לפני השם, כן? מתי זה היה שאברהם הם הולכים? בבוקר, עוד לפני, הגיע כבר מלאך בשביל להציל את לואית. אז מתברר שזה לא קרה בגלל התפילה של אברהם אבינו, ככה נראה. אבל יש רוצים לטעון שזה כן הגיע בגלל התפילה של אברהם אבינו, ויש על זה רמז יפה שדוד המלך אומר, ואני תפילו. אומר, מה הכוונה ואני תפילו? בעיקרון, אברהם אבינו התפלל, התחנן, ביקש, לא קרה כלום. לא ניצלו תושבי 5 הערים האלה. אבל מי כן ניצל? איש אחד, לואית. ומי לואית יצא? אמינו מויוב. וממויוב יצא רוס המויביו, ומרוס המויביו יצא דוד המלך. אומר דוד המלך על עצמו, כל מה שאני קיים בעולם זה תפילו. התפילה הזאת של אברהם אבינו, שעמד והתחנן על כל אנשי סדום, זה הציל אותי. שתי פריידו יסטויבו, יסיישתי לא יצא, נכון, הגבור בו בקמה. כן? יש את רוס המויביו ונעם או המויניס, אז יש שתי פריידו יסטויבו שיש לו מילויט. וזה מוצוסי דוד, אבדי איכו מצוסי דיסדוי. השאלה אם זה היה בגלל התפילה של אברהם אבינו. זאת אומרת, הגמרא בקמא לא כתוב שבגלל התפילה של אברהם אבינו, כתוב שרק זה מצא הקדוש ברוך הוא מצא בסדויים, הוא הציל את שתי פריידו יסטויב ושתי הגוזלים הטובים האלה.
זה שם אחר, זה שם
כתוב. זה שם שקידמו, וזה גם היה אחר כך. קידמו למלוכה בגלל זה, נכון? אבל בסופו של דבר, או שזה היה בגלל תפילה או לא, אבל מצד שני יש פה גם דבר נוסף. תפילה לא חייבת להתקבל מיד, ותפילה יכול לקחת המון זמן עד שהיא באה לידי ביטוי ועד שמגיע הישועה. יש בזה כמה חלקים. יש בזה חלק מסוים שאדם תמיד צריך לבקש, להיות במקום של בקושת. מישהו סיפר לי היום סיפור מעניין, הוא אומר, רבי שמחיים זוננפלד, פעם הגיעה אליו אישה והתלוננה שאין לה ילדים הרבה שנים, וגם כל פעם שכמעט היה ילד זה נפל, והיה באמת, היא סובלת מזה מאוד. אז אמר לו בצבחיים זוננפלד, סגולה, אני לא יודע כמה סיפור מדויק, אבל זה מה ששמעתי, שאמר לו בצבחיים זוננפלד, סגולה, שכל פעם, שהיא לא תלביש לילד בגד חדש. שתמיד תיתן לו בגדים ישנים. וגם אם יש לו בגד, שתשאיר את זה עד שכבר יהיה אפשר, ואז תיתן לו בגד ישן. לא תלביש לילד, עד שהילד יבקש שהוא רוצה בגד חדש. כשהילד יבקש שהוא רוצה בגד חדש, אז תיתן לו בגד. ככה אמר סגולה, אני לא יודע מאיפה זה, מה זה, אבל ככה מספרים. הילד הזה נולד, ברוך השם, ונשאר בחיים, והוא גודל. והאמא כל הזמן מבישה אותו שמעטף. אז בגיל הצעיר הוא עוד לא יכול לבקש, אמא אני רוצה בגדים חדשים. אבל נותנים לו שמעטף, והוא נשאר עם השמעטף, בסדר. האמא רוצה לתת לו בגדים חדשים? מאוד, מה השאלה בכלל? מה, אמא שהרבה שנים לא היה לה ילדים, והנה סוף כל סוף יש לה ילד. כן, איך, שמעתי גם כן מישהו שלא היה לה ילדים הרבה שנים, אומר יום אחד הבן כשלא קורא לו, אומר אבא, אם אני שומע, אני לא ניגש אליו. אבל בשנה וחצי, מתחיל להגיד אבא. אומר, אני לא עושה, אבא, אבא. אומר, למה אני לא עושה את זה? כי כזה כיף לשמוע את זה. אומר, שיגיד עוד פעם. אבל אומר, כל כך הרבה שנים שחיכיתי לשמוע את זה. כי זה אומר, זה גדל, 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 ולא מבקש כלום. אומר, רק ככה, כשהוא נהיה בן 12-13, ככה לפני הבר מצווה, אז הוא אמר, למה אתה פעם לא קנה לי בגד חדש? אני רוצה, ואני חושב, סוף כל סוף, פתחת את הפה לבקש. הנה, בטח שאני אגיד לך בגדים חדשים. כל השנים האלה, רק חיכיתי שאתה בקש. יש משהו כזה במציאות, כן? אנחנו יודעים, חז"ל מלמדים אותנו, ואודום עין לאבויד עשו אדומו, ועיד יעלה מן האורץ וישקוע את כל פני האדומו. נכון? שלא יהיה אודום, אומר רש"י, שיהיה מכר בתויבותם של גשמים. לפעמים מחכה לבן אדם שפע. שפע גדול מאוד, אבל מה הבעיה? שאדם לא מבקש. ואם הוא לא מבקש, אז הוא לא יקבל. כי צריך שזה יהיה, צריך שיהיה בכושר. דרך אגב, איפה יש עוד פעם רעיון כזה? מסילת ישרים, הרמח"ל כותב בפרק ג' על גן המבוכה. נכון? הוא מתאר שם שיש בן אדם שעבר את האכסדרו, הגיע לאכסדרו, והוא עומד מעל גן המבוכה, והוא יכול להדריך את כל אלה שנמצאים בתוך גן המבוכה. למה? כי שתי טעויות מטעה הלילה את בני אדם. טעות אחת שהם חושבים על, שהם לא רואים לאיפה הם הולכים, לא יודע במה יקושנו, וטעות שנייה שהם חושבים על אדם כאילו הוא עמוד, ועל עמוד כאילו הוא אדם, וזה שתי סוגי טעויות זה גורם, זה בעצם שתי טעויות, זה טעות במידת, בהנהגה, וטעות בשכל. זאת אומרת, יש, זה מרומז בעוד הרבה מקומות, יש שתי סוגי עבודות של הבן אדם. יש על העבודה על המידויס, שזה בעצם החסד והגבורו והתפארת והנצח והאויל והיסויל, שזה בעצם מתבטא בעבודה של הבן אדם בחיים. החסד זה היד ימין, זה הפעולה של האהבה, התרחבות, נתינה. ולמצד שני, הצמצום והגבורו, המושגים נראה לי די מוכרים. בכל אופן, ויש לעומת זאת את החוכמה בינה דעת, שזה הראש של האדם, המוחין של האדם, שבהם יש עבודה אחרת. עכשיו, ופה יש גם כן, יש שתי סוגי טעויות. יש טעות שאדם לא יודע, עושה, נכשל. זה טעות במעשים. יש לעומת זאת טעות בשכל. וטעות במעשים, בן אדם יודע שהוא טעה, והוא צריך, הוא צריך לתקן את עצמו. טעות בשכל, הבן אדם בטוח שהוא עושה משהו נכון. הוא בטוח על עמוד כאילו הוא אדם, והאדם כאילו הוא עמוד. זו טעות הרבה יותר גרועה. טעות שגם האדם הרבה פחות קרוב לתקן אותה. הוא רוחק מן התשובה במצב כזה. ויש את שתי סוגי הטעויות. ואיך ניצלים משתי סוגי הטעויות? גן המבוכה. הוא אומר, כמו שיש את גן המבוכה, דרך אגב, גן המבוכה עדיין קיים היום, בפדובה. רק חצי שעה נסיעה מוונציה, אז מי שפעם נמצא בוונציה, שייסע. מאוד מעניין לראות את גן המבוכה, ולפי זה להבין עוד יותר טוב את המשל ואת הנמשל. אז אני לא הייתי שם. אבל כן ביקשתי מכמה שיבררו, וניסיתי לברר כאילו כמה שיותר פרטים על גן המבוכה הזה, וזה מאוד מעניין. כי מה שהרמח"ל מתאר, הוא מתאר מאוד בקיצור. ויש המון המון לקחים שאנחנו יכולים ללמוד, להבין את השם שלנו, מתוך הדוגמה הזאת שהוא מביא. למשל, בגן המבוכה הזאת, דרך אגב, כניסה עולה 10 יורו, נכנסים לגן, זה הולך, כשהוא מדבר על אכסדרה, זה באמת אכסדרה שנמצאת באמצע הגינה. זה כאילו גן ענק, מבוך, קיים כבר קרוב ל-300 שנה, וגן המבוכה נמצא, וזה גן עם מבוך, ובאמצע יש אכסדרה. עכשיו, בעיקרון, כמעט ולא שייך להצליח לעבור את הגן הזה. היום כבר כן היה יותר קל לעבור את זה, מסיבה פשוטה, הם פשוט חסמו כל מיני דרכים שלא לא נכונות. בגלל שהתיירים שבאים היום לא רוצים להתקע לשעות ולא לצאת, הם רוצים לצאת תוך שעה עד שעתיים, אז פשוט חסמו הרבה מהדרכים הלא נכונות, כך אתה יכול, אתה יודע, לעבור ולצאת. בכל אופן, איך זה הולך? אתה נכנס, יש מגדל, ובמגדל יושב מישהו ועוקב אחריך. הוא רואה מה שקורה. כל אחד שנכנס מקבל דגל. הוא מקל ארוך עם דגל למעלה. אתה מתחיל ללכת, אתה הולך, זה גבוה, זה מלא שיחים, ואדם באמת הולך, נתקע, רואה שהוא הלך לא נכון, חוזר אחורה, הולך קדימה, הולך פה, הולך שם, מנסה להגיע לאקסנדרה שרואים אותה מרחוק, עם מקום גבוה, באמצע הגן, באמצע הגן של העצים, וזה מבוך. עכשיו, כשבן אדם מנסה, הוא רואה שהוא לא מצליח, מה הוא עושה? מניף את הדגל, ברגע שהוא מניף את הדגל, יש שם קרוז מעל האקסנדרה שקורא לו, אומר לו, אתה עם הדגל האדום, אומר, קח ימינה, תחזור אחורה. תשמע, זה יכול להיות מאוד מעצבן, מה זה תחזור אחורה? תראה, צריך להתקדם פה 2 קילומטר. התקדמתי כבר, הלכתי חצי שעה, הגעתי עד לפה, אני צריך רק את 2 מטר האלה שתעביר אותי. עכשיו הוא מחזיר אותי 2 קילומטר אחורה, היית מקום רפוא? הוא מחזיר אותי 2 קילומטר אחורה, ושם תיקח ימינה. למה אבל לעשות את כל הדרך הזאת הלוך וחזור? זה כפול, לא? זה באמת בעיה, לא מובן. אבל ככה זה, גם כשאתה מגיע בנמשל, למישהו שנמצא במרומי אקסנדרו, הרבה פעמים הוא יגיד לך, תחזור אחורה. מה לחזור אחורה? התחזקתי בביטוכן, והגעתי כבר למדרגה. לא. ותר על הביטוכן הזה, תחזור לחיות כמו בן אדם נורמלי, וזה הדרך הנכונה. וכשאתה מגיע לזה שמרומדוד ומרואים מהאקסנדרו, אומר לו, לא, את הסיידר שמ-6 עד 7 תבטל, תישן בזמן הזה, ואחר כך תתחיל. נכון? ובשביל זה אתה צריך מישהו שעבר את האקסנדרו. כי לתת לך עצות איך להתקדם, גם מי שעוד לא עבר את האקסנדרו יכול לתת לך. לתת לך עצות איך לחזור, זה אתה צריך מישהו שעבר את האקסנדרו, שנמצא במרואים מהאקסנדרו, והוא יכול לפתוח לך את העיניים. ואיך המסילת ישועה מגדיר את זה? אתה צריך להאמין לו, כי זה מאוד קשה. זה מאוד קשה. להאמין לבן אדם, זה סוג של הקדשי צחוק. אומר לך, עכשיו אל תקריב אותו. מה ברור שאני רוצה להקריב אותו לקדיש ברוך הוא, יש לי את המאכלת ביד והאש נמצא כבר. לא, אל תקריב אותו. אל תעשה משהו שנראה בעיניך כמצווה, אבל זה העבודה האמיתית. עכשיו, עוד פרט, לא ניכנס עכשיו לכל הפרטים שגן המבוכה, נראה לי מאוד מעניין, אבל יש שם עוד נקודה. רואים אותך, רואים שאתה מסובך כבר 5 שעות הולך קדימה ואחורה במעגלים. אבל כל זמן שאתה לא תרים את הדגל, לא יעזרו לך. כל זמן שלא תבקש עזרה, לא תקבל. רואים אותך, יש הדרכה מדויקת בשבילך, מפה החוצה בדיוק. איך לעשות את זה? תבקש. והדבר הזה קורה גם הרבה פעמים בחיים שלנו. תבקש, תקבל. מה קורה עוד דבר? זה נקודה שהיא כללית יותר. אתה רואה הרבה פעמים שבן אדם מבקש, אבל הוא נשבר די מהר. זה רב צודק כותב את זה באחד הספרים שלנו, נראה לי בצדקת הצדיק. אולי ישו ג' לא זוכר, אבל רב צודק כותב את זה. הוא כותב שיש לפעמים שבן אדם בא, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא משהו, הוא מבקש. וואו, טוב, נשמע שהוא רציני, הוא באמת רוצה את זה. אבל אחר כך כשבאים ושואלים אותו משמיים, אתה באמת רוצה את זה? אז הוא חוזר בו, הוא אומר, מה הכוונה? נניח לדוגמה, בן אדם חי בסחירות, נמאס לו לחיות בסחירות, הוא רוצה דירה משלו, הוא נעמד להתפלל, אומר, ריבונו של עולם, תעזור לי, אני רוצה דירה משלי, בלי משכנתה, בלי שום דבר, תעזור לי, שיהיה לי מוקוים של קבע, מבקש. טוב, הבן אדם יוצא החוצה, מה הלחץ שלו תכלס? הוא צריך לשלם סחירות 2,800 שקל, יש לו כעת רק 2,000, חסר לו 800 שקל, הוא צריך לשלם כבר ראשון לחודש, אין לו, צריך לשלם עוד 800 שקל. הוא יוצא החוצה, עובר מישהו, יש לי פה בדיוק 800 שקל שאני יכול לתת לך לטווח ארוך, אתה רוצה? וואו, ברוך השם, ריבונו של עולם, שכוח, כן, אין לך מושג איזה סייעתא דשמיא, הרגע התפללתי ואני צריך לשלם היום סחירות, והנה זה הגיע, מתפעל מאוד מהסייעתא דשמיא שיש לו. שאלה, מתי פעם הבאה שהוא מגיע לבית כנסת לבקש על דירה? הפירוש, בראשון לחודש הבא, כשאין לו, חסר לפעם 700 שקל. אז אתה לא באמת רוצה דירה. אתה רוצה 700 שקל, בשביל לשלם את ההוצאה של שכירות, או 800 שקל. אז זהו, זה מה שתקבל. יש מצב שבן אדם לא באמת מבקש. זאת אומרת, הוא לא באמת רוצה. הוא רוצה נאיכת תעשה. אתה רוצה לדעת שס? בטח, איך הרב שחר היה אומר? בחורים רוצים גם לדעת שס, אבל ללמוד את זה בלילה אחד, ובאותו לילה לישון 8 שעות ולישון קודם. אמר, אם זה לפחות לא היה לישון קודם, עוד היה איכשהו סיכוי, היה מתחיל לפחות. לומד דף אחד, בסוף היה מגיע. אמר, הוא רוצה בלילה אחד זה לישון קודם. אם זה גם לישון קודם, אז עזוב, זה לא רציני. אתה רוצה משהו? אתה באמת רוצה אותו? תבקש, אבל תבקש. עוד פעם, ויקרו יעבץ זה מדרגה. כן, ויקרו יעבץ הגמור בתמור הדף תזיין לליקי ישראל, עם בורך תבורכני, וירביס את גבולי, ואויסי עוד חוימי, ואוסיף המירו, לבלתי עוצבי, ויובי אלוהיקים את השרשוי. וכמו שהגמור מסבירה שם, אם הפירוש הראשון שמדובר על תוירו, עם הפירוש השני שמדובר על פרה וריביה וכסף ופרנוס והדברים האלה, אבל ועוד, נראה לי שאלו פעם בראשי אם אפשר לעשות את זה היום, אז הוא אמר שצריך להיות רציני כשעושים את זה, זה לא בדיחה שאומרים אם תיתן לי טוב, אם לא אז לא. אבל יעבץ שם באמת עומד לפני הקדוש ברוך הוא ומבקש, זה רמה כזאת, הוא אומר, אם בורך תבורך אני בתוירו, והרביסה את גבולי בתלמידים, ואוי תויות חוי מי שלא ישתקח תלמודים מליבי, ואוסיסו מאירו שהזדמנו לראים כמויסי, לבלתי עוד מי שלא יסגבי נהיה צרורו מלשמריס. כן, אתה שמת לב איזה רשימת קניות יש לו? רשימה. הוא רוצה גם ברוכה בתוירו, וגם תלמידים טובים, וגם חברוסס טובות, מאירו, ראים כמויסי, וגם שלא ישתקח תלמודים מליבוי. מיכת העגל, כולם שוכחים את התוירו. תוירו משתקחת ונלמדת חזרה, כן, אתם חושבים בפרשת נויח. הוא רוצה להיות יוצא דופן, מה הבעיה? אני רוצה להיות יוצא דופן, אני רוצה שלא ישתקח תלמודים מליבי, ולא יסגבני יצרו משמס. פה הוא חוזר לחטא עץ הדעת, שאני לא קשור. כולם מאז יש יצרו מסגבר או מסחדש, נכון? נגמור בסוג הגמור הקדושי, על יצרו שולט ואדם צריך לצאת משם, אלמול להקדיש ברוך הוא או יזרוי, אינו יופו אלוהי, הוא רוצה משהו אחר. הוא רוצה שלא יסגבני, שלא ינסה אפילו. יצרו מלשנויס, כלום. הוא נשמע יפה שבן אדם רוצה, גם אני רוצה. אבל מה קורה? אם אתה עושה כן, מוטב. ואם לאו, הרי אני הולך בנסיסי לשאול. אם אתה עושה את זה טוב, ואם לא, אני הולך בנסיסי לשאול. אין לי חיים. אין לי כלום. אם אין לי את זה, אין לי כלום. מה קורה? מיד ויהוה אלוהים את אשר שואל. הוא מיד מקבל את זה. כי פה הציעו לו 100 שקל, הוא לא אמר בסדר. לא, אומרים תודה על 100 שקל. אם אתה באת לבקש, אתה רוצה לדעת שעת, הקדוש ברוך הוא עזר לך עכשיו חברות הטובה שלומדים משנה ברורה, אין בעיה. תגיד תודה לקדוש ברוך הוא על זה שיש לך עכשיו חברות הטובה. אבל ריבונו של עולם, לדעת שעת זה עוד סיפור. על זה אני לא מוותר, זה לא קשור. צריך לרצות באמת, וכשאדם רוצה באמת, הוא באמת יקבל. אבל צריך לבקש. ופה מגיע המקום של בקשה. עכשיו, בקשות לא תמיד מתפנות. יש מצב שאדם מבקש, וזה לא קורה. למה באמת? אז יש משל, לא יודע, נראה לי לומר על בסיס הדברים של החוסיד יעבץ. החוסיד יעבץ, בפירוש שלו על תהילים, כותב שאם הבקשות שלנו תמיד היו מתפלות, מתמלאות, אז מה היה קורה? האדם היה מתפלל, והיה מרגיש שבסדר, ככה זה עובד. מה? הוא היה, כשהיה מתפלל, הוא לא היה עובד את הקדוש ברוך הוא היה עובד את עצמו. למשל, למה הדבר דומה? יש שתי עכברים רצים בתוך מלכות, בתוך כלוב. והחוקר מנסה לאלף את העכברים. אז יש תכונה שנקראת פבלוביות. היה חוקר רוסי בשם פבלוב, שהוא המציא את הדבר הזה. מה זה פבלוביות? יש, אתה יודע, אתה נותן לכלב אוכל, זה הניסוי המקורי של פבלוב. אתה נותן לכלב אוכל, בשר, ותוך כדי שנותן את הבשר, מטלטלים בפעמון. עכשיו, אחרי כמה ימים, כשצלצלו בפעמון, הכלב התחיל להזיז, להריר. התחיל להזיל ריר. למרות שלא היה אוכל בכלל באזור, הוא התרגל לקשר בין הצלצול של הפעמון לאוכל. ואת התכונה הזאת אפשר לפתח, מפתחים את זה בהרבה צורות, הרוסים השתמשו עם זה במלחמת העולם השנייה, היה אז הטנקים הגרמניים, היו מגיעים, והיה קשה מאוד לפוצץ אותם, היה להם שריון חזק לפנצ'רים הגרמניים. מה, האזור החולשה של הטנקים אז, וגם היום דרך אגב, זה התחתית, למה? כי אותה לא ממגנים. סיבה פשוטה, כל הצדדים יכול לבוא טילים, פגזים, רימונים, מה שלא, אבל מלמטה בדרך כלל שמים שכבה רגילה. גם מרכבה 4 היה בעזה לפני, נראה לי בצוק איתן או משהו כזה, שהתפוצץ, זה היה באמת מהמקום הזה, מלמטה, כי שם אין באמת מיגון. בכל אופן, מה עשו הרוסים? לקחו כלבים, אילפו אותם לחפש את האוכל שלהם מתחת לטנקים. ככה אילפו אותם, שמו להם, אין אוכל, איפה האוכל נמצא? דבוק לתחתית של טנק. עכשיו, את הכלבים, כל פעם שהם הלכו לחפש אוכל, נדמקו לתחתית של הטנק, לקחו את הכלבים האלה רעבים, שמו להם על הגב מטען של חומר נפץ, את הכפתור של ההפעלה נמצא בידיים של קצין שמחזיק את הכלב, כשהטנקים התקרבו מספיק, שחררו את הכלבים האלה. הכלבים האלה רצו מיד לאן? הם רעבים, הם רואים פה טנק, רצו מיד ונצמדו לתחתית של הטנק, ואז הפעילו את המטען. וזה בעצם שימוש בפבלוביות. זו תכונה של פבלוביות, זה בא לידי ביטוי, אפשר אפילו לעשות את זה לפעמים לאנשים, אבל בואו לא ניכנס לזה. שאתה מצלצל בפעמון ומתחילים להוזיל ריר, כמעט ברמה הזו. בכל אופן, אבל חוקר הולך ועושה מחקר בנושא הזה. מה הוא עושה? לוקח שתי עכברים, וכל פעם שהם לוחצים על הכפתור האדום, נופלת פנימה חתיכה של גבינה צהובה. הוא רוצה ללמד אותם, לקשר בין סיבה לתוצאה, אני יודע, זה המחקר שלו. יום אחד שומע עכבר אחד אומר לחבר שלו, תראה, הצלחנו לאלף את החוקר. כל פעם שאנחנו עושים על כפתור האדום, הוא נותן לנו גבינה צהובה. מי מאלף את מי? מי מאלף את מי? אם כל פעם שתבקש, הקדוש ברוך הוא ייתן לך, בסוף אתה תגיד לעכבר השני, אתה רואה, הצלחנו לאלף, כל פעם שאנחנו מבקשים הוא נותן. אז יש כאילו, הקדוש ברוך הוא עוד לא נותן, צריך פשוט להפגיז אותו, אלף פעמים תהילים. נעשה בכל המקום את הקדושים, לא נשאיר לו ברירה. זהו, הוא יהיה חייב לתת לי. זה לא עובד ככה. התפילה לא באה ממקום שאתה דורש והקדוש ברוך הוא נותן. זה לא זה. היסוד של תפילה זה הכנועה. היסוד של תפילה זה לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא בצורה של הכנועה, כניעה מוחלטת, זה דבר לא קל. זה דבר לא קל. עוד פעם, כשבפרט שמדברים על באמת כניעה, זה דבר לא קל ולא פשוט. לבוא ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אין לי כלום משלי. אני לא מסוגל לכלום, אני לא יכול כלום. דעת ממך, פרנוסה ממך, בריאות ממך, גאולה ממך, הכל ממך. אין לי משל עצמי כלום, אני לא מסוגל לכלום. אני בפני עצמי חסר אונים, אני לא מסוגל לעשות שום דבר. תעזור לי, כי אם לא תעזור לי, לא יהיה לי שום דבר. זה תפילה, זה המהות של תפילה. וכשאדם בא ואומר ככה, הרב הירש דווקא מדבר על זה, הוא אומר ש... דווקא בפרשת ויחי, רואי פונך או לא יפילולתי, אומר, מה זה פילולתי? חשבתי. הוא אומר, גם תפילה מגיעה מהשורש הזה, של פיללתי, חשבתי. עבודה של תפילה זה עבודה למחשבה. הוא אומר, ראייה הכי מעניינת, הוא אומר, שים לב, כל היהודים, בכל הגילאים, בכל הארצות, בכל המצבים, מתפללים אותה תפילה שלוש פעמים ביום. איפה ההיגיון? היה צריך להיות שיהודים באמריקה יתפללו תפילה אחת, יהודים בארץ ישראל תפילה אחרת, בחורים צעירים תפילה אחת, אנשים מבוגרים תפילה אחרת, עניים תפילה אחת, עשירים תפילה אחרת, בוקר תפילה אחת, צהריים תפילה אחרת, ערב תפילה אחרת. מה טעם לתת לכל עם ישראל, כל הדורות, בשואה ובזמנים הכי רגועים, אותו נוסח, אותה תפילה. אם תפילה זה רק בקשת בקשות, להגיש בקשה ולקבל, כל אדם בכל מצב יש לו בקשה אחרת. כל אדם חי אחרת. רק הוא אומר, תפילה זה מלשון מחשבה, פיללתי, לחשוב. תפילה באה לחנך את הבן אדם, ולהגיד לו, ולהביא אותו למחשבה. פרנוסה מהקדוש ברוך הוא, דעת מהקדוש ברוך הוא, גאולה מהקדוש ברוך הוא, בריאות מהקדוש ברוך הוא, רפואה מהקדוש ברוך הוא, כל דבר זה רק מהקדוש ברוך הוא. וזה בעצם לא רק בקשה מהקדוש ברוך הוא, אלא בעצם זה שאתה נעמד לבקש מהקדוש ברוך הוא, אתה מפנים אצלך שאני לא הבוס. הוא הבוס, והוא קובע, והוא מוביל את הדברים, והוא מחליט מה שיהיה, והוא זה שנותן לי. לא אני הבעל הבית פה. וזה האבוידה של תפילה כשאדם עומד ומתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, זה הצורה של תפילה שחז"ל קבעו לנו שלוש תפילות ביום. שלוש פעמים ביום, עבודה של להפנים שהקדוש ברוך הוא בעל הבית. מה באמת קורה אבל בתפילה? בוא נגיד, תפילה מה? דבר ברור, אתה בא לשנות את דעתו של הקדוש ברוך הוא? ברור שלא. ברור שלא. תפילה זה העבודה עליי, זה לשנות את הכלי. הקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב, והוא רוצה כל הזמן לתת טוב. סליחה שאני לא מביא לכם כל הזמן מה רמקויים, אז אני חושב שזה יהיה יותר ברור כשאני מדבר שוטף. אבל הקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב, והוא רוצה לתת לך טוב. ואין רע יוירד מלמעלו. כן, נכון? כל דבר הוא בעצם טוב, אבל מה? לפעמים אין לי את הכלים לקבל את הטוב. אין לי את הכלים, אני לא מגיע, אני לא מבקש, אני לא נמצא במקום שאני רוצה, שאני יכול להכיל את הטוב הזה. ועודף טוב הוא לא טוב, עודף טוב הוא רע. תיתן לתינוק קטן שבקושי מטרנה עכשיו מתחיל גרבר, בין שישה חודשים, תן לו סטייק. הוא יחנק עם זה, אין לו מה לעשות עם זה. הוא צריך שיהיה לו שיניים, הוא צריך ליהנות מבשר, ואז הוא יכול ליהנות מזה. אתה לא יכול לדחוף לו דברים שהוא לא מסוגל. אתה צריך למוסס את זה, להביא לו בקלות. מה קורה? הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו את היין הכי טוב בעולם. עם מה אתה מגיע? כוסית קטנה כזאת. תביא בקבוק, תביא חבית. ולפעמים צריך לקבל שפע גדול, אבל האדם לא מבקש. אתם יודעים מה? בוא נחזור לדוגמה של מקודם, ההוא עם השכירות, כן? ההוא שבעצם צריך לקבל דירה. הקדוש ברוך הוא רואה שהיהודי הזה מגיע, פעם, חודש אחרי חודש, רבו ישם, אני רוצה דירה, בלי משכנתה, בלי שום דבר, 700 שקל. או, יופי, הוא מרוצה. חודש אחר, 400 שקל הוא יוצא מרוצה. מה עושים עם יהודי כזה? הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לו טוב. הקדוש ברוך הוא רוצה שבן אדם הזה באמת יקבל את מה שמגיע לו. אתה יודע מה הקדוש ברוך הוא עושה? לא נותן ליהודי הזה פעם אחת. היהודי הזה לא מבין למה התפילות שלי לא מתקבלות. ואז הוא מגיע למצב שהוא באמת משליך את עצמו על הקדוש ברוך הוא. והוא יוצר כלי לקבל את השפע. כשהוא מתבטל, הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו שפע הרבה יותר גדול. כי זה הסוד של הביטול. כשאתה לא בא ומעצב ומחליט בשביל הקדוש ברוך הוא מה לתת לך, ואומר שלו היום, יעשה בי איך שירצה. אני לא יודע, אבל זה המציאות של תפילה. להתבטל, להבין שאני לא כלום ואין לי כלום ואני לא יכול להגיע לכלום. אבל מה שהקדוש ברוך הוא ייתן לי, זה מה שיש לי. במצב כזה שאדם מגיע ומתבטל לפני הקדוש ברוך הוא, זה המצב שבו האדם באמת מקבל את מה שמגיע לו. זה באמת גם תפילה ברובד הרבה יותר עמוק. אבל העבודה שלנו, העבודה שבלב זו תפילה, זה העבודה הזאת של להגיע לפני השם שלוש פעמים ביום ולחזור על הדברים, לחזור על הדברים שיש לי, לחזור על הדברים שאני מצד עצמי אין לי כלום. בוא נדבר עוד נקודה על העניין הזה, נקודה עוד יותר עמוקה. התחושה הזאת של חוסר אונים היא אחת התחושות הכי קשות לבן אדם. היא אחת התחושות הכי קשות. חלק מהגזירה שנגזר על האדם כשהוא גורש מגן עדן, זה בעיצובו אינתו יחלנו כל ימי חייך. נכון? וכל יצד הדר תצמיח לו ואוכלתו יצא עשב השדה, יש בעיצובו אינתו יחלנו. יש אותו דבר בעצב תלדי בונים, יש... מה? בצער, זה בעצב, בעצב תלדי בונים, יש כל דבר, צער לידה, צער גידול בונים, יש את כל הדברים האלה, יש פה שתי כללות. יש פה כללה אחת מעשית, זאת אומרת שאדם, האדמה כבר לא נותנת לבן אדם גלוסקויס מוכנים וכלי מילת מוכנים, אלא אדם צריך לעבוד קשה, הוא לוקח את החיטים וצריך בזה יספך, הוא צריך הלחם עד שהוא בחוי אל האדמו, נכון? אז האדם יש לו דבר אחד, יש לו עוד דבר, הוא נגזר עליו עיצבון, נגזר על האדם עצבות. והעצבות זה שם כולל חרדות, פחדים, עצבות, דיכאונות למיניהם, כל ה... מעגלים הנפשיים האלה שאנשים מתמודדים איתם ברמה כזאת או אחרת, זה בעצם מגיע מהמקום הזה של בעיצובו אינתו יחלנו. מה השורש של העצבות? אם מתבוננים לעומק, זה כתוב בספרים, השורש של העצבות זה חוסר הידיעה, התחושה של חוסר הביטחון. זה שאדם לא יודע מה יקרה. תארו לעצמכם שבן אדם לא מת. אנשים לא מתים. כשרוצים למות, די, נמאס כבר לחיות. כמה זמן אפשר לחיות? הוא אומר, ריבונו של עולם, אני רוצה למות, הוא מבקש למות, ורק אז הוא מת. אדם היה מת, שאם המצב היה ככה, מישהו היה עצוב? לא. מה הבעיה? הוא רצה למות, הגיע הזמן שלו, והוא מת. אין מה להיות עצובי מזה. מה גורם לעצב, העצבות הכי גדולה בעולם זה מוות. מה גורם לעצב במושג של מוות? חוסר הידיעה. כשאדם צעיר, מת הרבה יותר עצובים. כל אחד חושב, וואי, זה יכול להיות לי. מתי זה יהיה? אין לי מושג. אני לא שולט על זה. אני לא שולט, אני לא אבא לבית, אני לא יכול לנהל. אני לא יכול להחליט מה יהיה החיים שלי. אני לא יכול... להחליט מה יהיה הלאה. התחושה הזאת של חוסר ביטחון וחוסר אונים, אדם מרגיש חסר כוח, אין לו יכולת להתמודד. זאת התחושה שלה, שמביאה את העצבות, וזו תחושה קשה מאוד. זו תחושה של בדידות גם כן. מי שיודע באמת, התחושה של בדידות, מי שמרגיש אותה, היא גרועה ממוות. ומי שלא מבין שבדידות גרועה ממוות, שיודע לקדוש ברוך הוא שלא יודע מה זה בדידות. אבל בדידות גרועה ממוות. יותר קלמות מאשר להרגיש בודד. ומאיפה מגיע המקום הזה שהאדם מרגיש בודד? כשאדם רואה כל העולם נגדי, אין לי איך להתמודד, אין לי מה לעשות, אני לא יכול. אין לי יכולות, אני חסר יכולת, חסר כוח, חסר אונים, חסר ביטחון, וזה מביא לבן אדם את הצער ואת העיצבון, את העצבות הגדולה ביותר. עכשיו שימו לב, אנשים מנסים להתמודד עם הבעיה הזאת, כן? איך הם מנסים להתמודד עם הבעיה הזאת? אני אשמור כסף בצד, כן? שכשיבוא היום שאני צריך לחתן את הילדים, יהיה לי כסף. אני אוכל בריא ואני אעשה הליכה כל יום, וככה אני אשמור על הבריאות שלי. הבן אדם מנסה לקבוע לעצמו הגנות שיגנו עליו מפני התחושה הזאת של חוסר אונים. הבעיה היא שמי שמגיע הכי קיצוני בדבר הזה, זה גם לא עוזר לו. מי למשל? הדיקטטורים. דיקטטור, מה זה דיקטטור? הם מקימים לעצמם ארגונים ומשטרות שיבדקו מה אנשים חושבים נגדם. נכון? משטרת מחשבות, KGB, שטאזי, לא משנה, כל מדינה עם השם שלה, שהקימו משטרות שיפקחו על מה אנשים חושבים. אתה התכוונת ואתה אמרת ואתה קרצת. בתור מה זה הגיע? בתור פחד נורא והיום. הם ניסו לקבוע את הגורל שלהם ברמה כזאת של למנוע לא רק מאנשים להתקומם נגדם, אלא למנוע מאנשים לחשוב אולי מחשבה נגדם. זה עזר להם. האנשים האלה חיים בפחד הכי גדול. כי אחרי הכל הם יודעים שעל המוות הם לא שולטים. סדאם חוסיין שחי ככה, כן? הוא ניסה לשבט את עצמו, ניסה למצוא דרכים מחקריות, איך שהוא יכול להשאיר את עצמו בעולם גם אם הוא ימות. כי הפחד הכי גדול של הדיקטטור זה המוות, כי על זה אין לו שום שליטה. וזה יכול לקרות ברגע אחד, משהו קטן אחד במוח, איזה קריש קטן והבן אדם הלך. נגמר הסיפור. והדבר הזה הוא בעצם מביא את הבן אדם לחוסר אונים. עכשיו, בן אדם יכול לנסות לפתור את החוסר אונים גם אם הוא לא סטלין, בצורה קטנה יותר, שהוא מנסה להתגבר לחוסר אונים על ידי שהוא צועק על כולם, הוא מביא את הפחד שלו בצורה כזאת של שליטה קיצונית על האנשים שנמצאים סביבו. אבל זה לא יעזור לו. זה באמת לשתות מים מלוכים. כי לפתור בעיה של חוסר אונים זה תמיד יישאר, כי על המוות אין לו שליטה. התחושה של בן אדם שיש פה איזה להט החרב המתהפכת, ודברים קורים בצורה שאני לא שולט עליהם, זה מה שמביא את הבן אדם לפחד הפנימי הזה. מה תכלס התיקון של הדבר הזה? תפילה. כשאדם מגיע לפני הקדוש ברוך הוא מציף את התחושה של חוסר אונים, אתה נעמד ואומר, ריבונו של עולם, אני לא יכול לעשות כלום. בריאות אין לי. פרנסה אין לי. זאת אומרת, גם אם יש לי, זה רק מה שאתה נותן לי. אני מצד עצמי כלום. ולבוא לפני הקדוש ברוך הוא, ולהיכנע, ולהיות במצב הזה שחוסר אונים מוחלט בתפילה, זה הסוד של תפילה. הסוד של להיכנע מול הקדוש ברוך הוא. עוד פעם, השיא של זה זה לחיות כל הזמן ככה. אבל תפילה זה העבודה. להכיר ולהחדיר בעצמנו שאין לי מעצמי כלום, רק מה שהקדוש ברוך הוא נותן לי. וזה מביא לבן אדם רוגע, שלווה, שמחה. הוא כבר לא לחוץ מהחוסר אונים. כי בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא זה שעומד מאחורי הכל, הוא מנהל את הכל, ואני מתבטל אליו ומעביר לו את המושכות. עוד פעם, כמובן, זה אבוידה. אבוידה שבלב זו תפילה, זה העבודה של הבן אדם בחיים. להגיע למצב כזה, להעביר את המושכות לקדוש ברוך הוא, זה קשה, מבחינה רגשית, פנימית, זה עבודה קשה, אבל כשתתפלל ככה, אתה תגמור את התפילה עם רוגע עצום, עם שמחה, עם מנוחה, זה מתיש פיזית אפילו, אתה יכול לגמור מלא זהה, אתה, כולכם, כי זה מאמץ. זה מאמץ פנימי להודות בחסרונות שלי, לפני הקדוש ברוך הוא. והמחשבה, לא בדיבור. אלא, אני, אין לי כלום, ריבונו של עולם, אני עומד לפניך כי אני בפתח, אין לי שום דבר. אין לי שום דבר שאני באמת שלי. כל מה שיש לי זה רק אתה. אבל זה התחושה של השמחה והרוגע הכי גדולים שיש בעולם. לא אקיש אתכם על המקום, אז נעצור פה. ואני לא נראה לי שנעריך על תפילה יותר מדי, למרות שיש הרבה מה לדבר על תפילה, באמת הרבה יותר לעומק. שבוע הבא נדבר כנראה יותר על חורבן הבית, האבוידה של תשבוב, יש גם על תפילה על החורבן, יש פה גם כן קצת, ובעזר השם נראה אחר כך על מה נדבר. טוב, יישר כוח.